אני אמשיך כרגיל, למרות שנראה לי שיש פה עוד כמה שאני לא, שלא יהיה עוד עכשיו, נכון? נראה לי ככה, לא? נחבר אתכם איכשהו. אי אפשר לחזור על הכל, אבל עברנו פה הרבה בעולם. תודה רבה. התחלנו בהתמודדות עם הפילוסוף, עם הנצרות, עם האסלאם. והתחלנו לדבר על עם ישראל. עוד פעם, אני לא יכול לחזור עכשיו על הכל, אבל ננסה דרך פסקה תתוו, אולי פסקה י' דלת, להתחבר פה לדברים. זה נראה לי, גם מי שנוחתת עכשיו, אז איכשהו זה מתחיל כאילו מדבר חדש. לפחות מה שנדבר היום. אז הוא אומר, ראינו שפסקה י' החבר הסביר למלך מה זה עם ישראל. ראינו שהמלך מאוד מאוד כעס על החבר, מאוד מאוד כעס עליו, לא קיבל את כל מה שכתוב בפסקה י' ואחר כך ראינו שהמלך מאוד מקבל בשמחה דווקא את מה שכתוב בפסקה י' ג'. והוא אומר לו, טוב, תשמע, י' א' דיברת דברים לא הגיוניים, וי' ג' התחלת לדבר לעניין, נזרום איתך. עכשיו בוא נקרא פה את פסקה י' ד'. רואה אני, דברך זה היהודי, מתקבל על הדעת יותר מדברי הפתיחה. הפתיחה זה י' א', ומה שהוא אמר עכשיו זה פסקה י' ג'. והנה אני רוצה כעת להוסיף ולהקשיב לדבריך. בוא תמשיך עם פסקה י' ג'. אבל אומר לו החבר בתתוו, אולם פתח דבריי זה הפסקה בהתחלה. הוא המופת גדולה מזאת, הוא ההוכחה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. זאת אומרת, החבר אומר למלך, תשמע, אתה מתלהב ממה שאמרתי לך בפסקה י' ג', זה משהו שמאוד מאוד אפשר להבין אותו בשכל, הוא נשמע מאוד הגיוני, ראינו כשלמדנו את זה, הוא צופה פה את התרבות שקורית היום, בעצם. אז הוא מאוד מתלהב מזה, מאוד מתרגש מזה, אבל משהו דיבר איתו על זה שצריך ללמוד תורה וזה שיצאנו במצרים, המלך לא מצליח להתחבר לזה מכל מיני סיבות. אז אומר לו החבר, תשמע, ממה שאתה מתרגש זה שטויות, ומה שאתה כועס עליי, תדע לך שזה הדבר הכי חשוב. אז אומר לו המלך, אומר לו הכוזרי, ואיך זה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שמה שאמרת לי, ואני לא יכול לסבול את זה, ואני לא יכול להקשיב לזה, איך יכול להיות שזה הדבר הכי חשוב, ומה שאני דווקא מבין, אתה אומר שזה לא חשוב, זה לא יכול להיות. שני אנשים מסתכלים אותו דבר, בסדר, יש קצת פערים, אבל לא יכול להיות שממה שאני מתלהב, אתה אומר שזה שטויות, ומה שאני לא יכול לסבול, אתה אומר שזה, כל היהדות יושבת על זה, איך יכול להיות דבר כזה? אז עכשיו זה הקדמה, עכשיו זה מתחיל. הוא אומר לו, תן לי רשות להקדים הקדמות אחדות, כי רואה אני דבריי קשים עליך ונקלים בעיניך. זאת אומרת, אומר לו המלך, החבר למלך, אני רואה שאתה בבעיה, כי מה שאני מסביר לך, קשה לך לקבל. ואתה מזלזל בזה, זה נראה לך קטן, נראה לך עלוב. בוא תיתן לי להקדים לך כמה הקדמות, ואז תבין. מה זה הקדמות? אמנם הוא מסכים, המלך מסכים, הקדם הקדמותיך וישמעין. מה העניין של הקדמות? הסברת, לא הבנתי, תסביר שוב. מה, למה צריך הקדמות? זה מעליב גם. אתה מסביר למישהו משהו, הוא לא מבין, אומר לך, טוב, תשמע, בוא נסביר לך מאפס, אתה לא מבין כלום. בוא נסביר לך עכשיו מחדש, יש אחד ועוד אחד, שמעת על זה? יופי. עכשיו, בוא, זה מעליב. הקדמות פירושו של דבר, תשמע, אתה לא מבין כלום. למה צריך להתנסח ולהתנהל בצורה כזאת, וכל הספר בנוי בצורה כזאת, שהוא מוריד לו פצצה, המלך כועס, ואז החבר אומר, תשמע, בוא נקדים כמה הקדמות, נכנס אותך לעניינים. למה זה עובד בצורה כזאת? אז קצת רציתי לדבר על זה, עוד פעם, זה לא כתוב פה מפורש, אבל זה חוזר על עצמו הרבה. פה בספר, אפילו אם דפדף פה, אפילו בכפחת זה כתוב עוד פעם, לא משנה עכשיו, זה כתוב הרבה. אז מה העניין של ההקדמות האלה? אז זה דבר שרציתי קצת לדבר עליו. אנחנו יודעים שבכל תחום בחיים, גם במדע, וגם בכל תחום, לא משנה באיזה תחום, יש דבר כזה שקוראים לו, תשמע, אתה רוצה להבין בתחום, שואלים אותך משהו, לפני שאתה יורה, בוא תקשיב. למה? כי סתם, ענבה פשוטה, לא כל דבר אתה מכיר, לא כל תחום אתה מכיר. וגם יש תחומים שאתה קצת מכיר, ואתה קצת מכיר. יש אנשים שנמצאים בתוך התחום, כבר הרבה שנים, הם הפיקו לקחים, הם כתבו כמה צורות התנהלות, כמו שאומרים, זה נכתב בדם, הם כבר מכירים פה המון דברים, אתה בא עם התיאוריות שלך, אתה חושב שאתה מכיר הכל. בוא תקשיב, תקשיב, תבין מול מה אתה מתמודד בכלל, תבין מה קורה פה. בן אדם לא יכול לבוא ולהגיד, שמה, אני רוצה פצצת אטום. נראה לי ששבוע מספיק להכין את זה, לא? שבוע זה הרבה זמן. זה לא עובד. כל דבר שאתה רוצה להיכנס אליו, אתה חייב להיכנס לתחום. התחום זה לא תסביר לי בשלוש דקות והבנתי. תחום לפעמים לוקח שנים להיכנס אליו. זה בנאדם שרוצה להיות רופא, אז זה לוקח הרבה שנים להבין בזה. זה המון לימודים והמון להיכנס ל... נכון? זה צריך הקדמות. לפני שאתה מחליט אם זה שפעת או שזה חיידק, אתה צריך ללמוד הרבה שנים. אתה צריך ללמוד ביולוגיה וכימיה וביוכימיה והמון המון 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 דברים שמייצרים לך מרחב של חשיבה, מרחב של התעסקות. מתוך זה שיש לך מרחב גדול גדול גדול, אתה מכיר המון דברים, אתה מכיר גם את גוף האדם, אתה מכיר את כל החלקים של הגוף. עכשיו מתוך המרחב הזה בוא תיגש להכריע האם זה דלקת ריאות או שזה סתם וירוס. איך אתה יכול לדעת? פעם אני לא הצלחתי להבין איך הרופאים, הילדים שלי מדי פעם יש להם דלקת ריאות, זה אתה בא לרופא, הוא מקשיב, וירוס. ואתה אומר, לא, זה חיידק. איך אתה יודע? איך אתה יודע? מה, אתה שומע וירוס? הוא אומר לך, וירוס. איך אתה יודע שזה וירוס? אז הרופא אמר לי, תשמע, בשביל זה צריך ללמוד שבע שנים. זה אי אפשר להסביר. אני מאמין שזה קצת יותר פשוט, אבל זה ברור שכדי לחתום שזה ככה או ככה, צריך מרחב. בלי מרחב, המרחב הוא לאו דווקא, יש לי שאלה, בוא תענה לי דוח. מה אתה עכשיו מספר לי פה מסביב, סיפורים וזה? עזוב, תענה דוח. זה לא עובד. בדברים טכניים, אתה שואל מישהו מה שעה, הוא יענה לך. אבל יש דברים שהם קצת יותר מורכבים, וממילא לבוא דוח ולנסות לענות דוח על השאלה, זה לא עובד, זה צריך פה לפתוח מערכת, לפתוח מערכה ולהרחיב את הדברים. למה זה עובד ככה? זה עובד ככה כי השכל של בן אדם, כמה שהוא חכם ומתוחכם וחריף, אבל יש תחומים בחיים שהשכל לא מכיר אותם. יש הרבה תחומים כאלה, אתה לא רואה בכלל שזה קיים. אם אתה לא רופא, אתה לא תצליח לדמיין שאפשר להקשיב לפי הריאות ולדעת האם זה דלקת או שזה ככה או שזה... בן אדם רגיל כמוני לא מדמיין שזה שאתה מקשיב למישהו לנשימה שלו, אז זה יכול להגיד לך אם הוא חולה בזה או חולה בזה. מה הקשר? זה לא הגיוני בכלל. זה לא שייך. השכל לא תמיד מזהה תחומים שלמים שקיימים במציאות. השכל לא מצליח לתפוס שהם קיימים בכלל. אני מדבר עכשיו לא יהדות. סתם דברים של חשיבה רגילים. בן אדם לא יכול לדמיין עד שהסבירו לו שיש דבר כזה שקוראים לו אטום. אפילו הרמב״ם במורה נבוכים, הוא מביא שיש איזה קט אחת שאומרת שיש חלקים קטנים 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 שמסתובבים. מסתובבים סביב כל זה, כל החומר בנוי מחלקים קטנים שמסתובבים. ואומר שם הרמב״ם, זה אנשים מזויים, מאיפה חלקים מסתובבים, מה? איך יכול שיש דבר כזה? זה לא הגיוני, איפה יש דבר כזה? ובאמת האנשים האלה, לא משנה עכשיו למה הרמב״ם יצא נגדם, היה פעם גם, לא משנה, יש כל מיני דוגמאות כאלה של דברים שהשכל לא יכול לתפוס שיש דבר כזה. הרמב״ם במורה נבוכים כותב שיש אנשים מזויים שאומרים שיש דבר כזה שקוראים לו ספינת ברזל ששטה באוויר. שמעתם פעם שיש דבר כזה? יש מטוסים. אבל בזמן הרמב״ם, הרמב״ם אמר, איך אפשר לחשוב שיש דבר כזה בכלל? והרמב״ם לא טעה, לא משנה עכשיו מה עם הרמב״ם, אבל רק בשביל הרעיון. יש תחומי חיים שלמים, שלמים, במדע, בתקשורת, בטכנולוגיה, בגנטיקה, דברים שלמים שאם אתה לא נכנסת למבחנות ונפתחת למרחבים, אין מצב שהשכל שלך, כשישאלו אותו, והוא יענה, אין מצב שהוא קולע לאמת. אתה יכול להגיד שאין דבר כזה אלקטרומגנט כי לא ראית. בסדר, אבל אתה ראית פעם פלאפון, נעים מאוד, זה אלקטרומגנט. אז אתה יכול להגיד שאין, יופי, אבל זה לא יעזור. בן אדם מדעי, הוא חייב להיפתח למרחבים שקיימים בתוך העולם, בתוך החיים. זה דרך אגב לא רק במדע, זה גם מרחבי נפש, ומרחבי חשיבה, ומרחבי הרגשות, ועומקים של נפש, ופסיכולוגיה. המון המון דברים, השכל יכול להגיד, מה, אין דבר כזה, לא נראה לי. אבל מי שנפתח למרחבים, אז הוא פתאום נפגש עם מציאות שעד שלא עשו לו הקדמות, הקדמות זה יכול לקחת הרבה שנים. אבל עד שאתה לא עושה את ההקדמות ואתה נחשף לזה שיש עולם שלם שאתה לא מכיר אותו בכלל, אז ממילא השכל הוא בעצם אומר, תשמע, אין דבר כזה, לא נראה לי, זה לא קיים. זה קומה ראשונה, פשוטה, כל אחד מבין את זה, כל אחד יודע את זה. אבל יש דברים בשכל שאנחנו לא מספיק מתורגלים להבין, מה שאמרתי עכשיו כל אחד מבין. כל אחד מבין שהוא לא מבין ברפואה, הוא לא מבין במכונאות רכב, אלא אם כן הוא מוסכניק, אבל כל אחד יודע שיש דברים שהוא לא מבין בהם. ואם ישאלו אותו, האוטו עושה רעש, צריך ללכת למוסך או לא, איפה אני יודע? לא יודע, אני יודע שאני לא מבין. אבל יש דברים שגם בן אדם מאוד חכם, הוא לא מבין שהוא לא מבין. כלומר, לפי מה שאמרנו, יש מרחבים כאלה, שלמרות שאתה איש שכל ואתה בן אדם מאוד רציני, החיישנים שלך לא קולטים שיש בחיים, מרחבי חיים כאלה. לא קולטים, מה אפשר לעשות? לדוגמה קטנה, גם במדע זה ככה. לא כל בן אדם, מי שלא למד פסיכולוגיה, אז הוא לא יכול להבין שיש דבר כזה שקוראים לו תת מודע. אני שואל את הבן אדם, תגיד לי, למה אתה צועק עליו? מה קרה? הוא עצבן אותי, בסדר, עצבן, מה אתה צועק? תגיד לו, בנחת, מה? למה אתה צועק? אז הוא יגיד, שמע, אני לא יודע. אז אני אגיד לו, תשמע, אני יודע, אני למדתי פרויד. פרויד אומר שיש לך בתת מודע ככה, 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 המון המון דברים. אני אבנה לו איזה תבנית, ואני גם מכיר אותך, ואני רואה שזה עובד ככה, וזה עובד אחרת. הבן אדם מסתכל, אני אגיד, תשמע, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני לא מבין מה אתה מדבר. אני? תת מה? אני לא, לא. לא רלוונטי, אין דבר, לא יכול להיות. למה בן אדם אטום לדברים כאלה? כי בן אדם חי, חווה את החיים, ויש לו איזו תחושה דמיונית שהוא יודע איפה העולם מתחיל, איפה העולם נגמר, מה ריאלי, מה לא ריאלי, מה אמיתי, וממילא מה שמחוץ לגבולות גזרה שלו, מבחינתו לא קיים. אם מישהו ינסה להסביר לי כל מיני דברים שהם נראים לי עזועים, אני לא מצליח להקשיב לו בכלל. זה לא מתחיל. מראש אני סוגר מדפים, מה שנקרא בצבא, סוגר את האוזניים, גמר, אתה תמשיך להסביר, זה לא רציני מה שאתה אומר. מי שידבר דברים שמחוץ לגבולות גזרה, הוא פשוט בן אדם הזוי. ככה אנחנו מתייחסים אליי. מי החליט שהגבולות גזרה צריכים להתחיל פה ולהיגמר פה? זה כבר החליט מי שהחליט. אפשר לנתח את זה מכל מיני כיוונים, בתרבות, בפסיכולוגיה, זה בהמון דברים. כלומר, אנחנו בנויים בצורה כזאת שיש לנו מחסומים באישיות להבין שיש לחיים מרחבים, יש בחיים עומק, יש בחיים אמת, יש בחיים קודש. מי אמר? אתה יכול לבדוק את זה? החיים הפשוטים, התרבותיים הרגילים לא מראים שיש דבר כזה. זה איפה? על מה אתה מדבר? זה אני כבר מראש אומר לך, אתה עזוי, אתה מחוץ לגבולות גזרה, אין לי מה לדבר איתך בכלל. אתה יצאת מהתחום. גם אם אני אקשיב לך, זה מראש חצי כוח, חצי אמון, זלזול כזה פנימי עוד פעם, אני מעריך את הבן אדם והכל, אבל תשמע, תעזוי, מה אתה מדבר שיש כל... מישהו יבוא ויסביר לנו שיש כל מיני כוחות פנימיים ששולטים במציאות, זה נשמע עזוי, אף אחד לא יכול ללכת אחרי דברים כאלה. אבל מה אפשר לעשות שהתורה שלנו היא בנויה בצורה כזאת של המתבונן הרגיל, היא נראית לו שהיא מגיעה לפעמים מעולם אחר. זה נשמע מחוץ לגבולות גזרה. זה נשמע לא הגיוני, לא מתיישב כל כך על הלב. איפה, מה, זה, יש בי טוב, יש בי קדושה, יש בי אמת, יש בי טהרה, יש בי... וואלה, יש לי פזם של, לא יודע, 20, 40, 60 שנה. לא ראיתי, על מה אתה מדבר בכלל? אין, איפה? ואתה מנסה להסביר לי כל מיני דברים. זה לא יכול להתקבל לי על הלב. לא ילך, תסביר לי 20 פעם, אני לא מצליח להקשיב לזה. דברים מהסוג הזה, אנחנו חייבים הקדמה. מה זה הקדמה? הקדמה זה תיווך. אנחנו חייבים לאט לאט להראות לבן אדם שיש מרחבים כאלה שהוא לא מכיר אותם, אבל בוא תראה, הם קיימים. בוא אני אעזור לך, תן לי יד, ואני אפגיש אותך עם זה שיש בחיים מרחבים שהחיישנים שלך לא קולטים שקיימים בכלל. והם קיימים. והם לא רק קיימים, לא יודע איפשהו, במקום רחוק, הם קיימים אצלך. תסתכל טוב, אתה תראה שבלב שלך זה קיים. אצלך, בתוך הלב שלך זה נמצא. ובלי שנפתח אותך למרחב כזה, יש לך מחסומים בחשיבה, בקליטה, בהתייחסות, לנסות להבין, אתה חסום, לא תצליח, אני אסביר 20 פעם, אתה תבין מה אני אומר, אבל זה לא יחדור, זה לא ייכנס. בוא ניתן לזה אולי דוגמה, אולי לפני הדוגמה בוא נסביר פה עוד משהו. זאת אומרת, יוצא פה בעצם ש... אם נשאל את זה, נגיד זה בצורה רחבה יותר, המדע שאנחנו מכירים, אנחנו אחרי חנוכה, המדע שאנחנו מכירים זה בעצם, על מה יושב המדע? המדע יושב על זה שעל כל דבר הוא שואל למה? מי אמר? מי אמר שזה כך? אולי הפוך. בוא נבדוק. איך אתה אומר שהתפוח נופל לרצפה בגלל כל מיני סיבות? מי אמר? אולי אפשר להבין זה אחרת. אולי אפשר להסביר דברים מכיוונים שונים. בוא נבדוק, בוא נעשה ניסויים, נבדוק, נפרק כל אבן, וננסה להגיע למסקנות. אז השאלות שהבן אדם שואל את עצמו, בצורה מודעת, בצורה לא מודעת, זה כלי אדיר שלקח עולם פרימיטיבי ופיתח אותו. איך פתאום נהיו ספינות ברזל שנוסעות באוויר? האדם לקח את השכל והתחיל לחשוב, רגע, יש כבידה ויש כל מיני אווירונאוטיקה ויש, לא יודע, לא מספיק כבידה אפילו להגיד את זה, אבל יש כנראה כללים בזה, איך זה עובד, ואנרגיות וזה. כל הדברים האלה זה בגלל שבן אדם לא ויתר ושאל כל הזמן, רגע, למה? מי אמר? מי אמר שזה נכון? בוא נבדוק, בוא נראה, בוא נפצח, בוא נרחיב. והאדם בעצם דרך זה שהוא שואל שאלות, הוא הולך ומפתח את העולם. מפתח, בונה, מקדם, והוא סומך על השכל שלו, סומך, סומך לגמרי. אבל הרבה פעמים, כמו שאמרנו קודם, דווקא האנשים הכי חזקים במדע, האנשים הכי חכמים, שמבינים את הדברים בצורה מאוד מאוד חזקה, מדעית, מובנת, מוכחת, דווקא בגלל זה, הכוח המדעי הזה ששואל, רגע, מי אמר? אולי הפוך. אז הכוח הזה הוא אדיר, הוא מפתח את העולם, אבל יש דברים שבהם אם תשתמש בכוח הזה, אז זה יכול להרוס ולעצור את הכל. למה? כי אם אתה תיכנס לתחומים שאתה לא מבין בהם, ואתה תרצה לקבל תשובה כאן ועכשיו, אם אתה יודע לזהות את הגנום של האדם, את הגנים, ואתה יודע לזהות מה קורה במוח, ואתה יודע לפתח טכנולוגיות ותקשורת בכל העולם, אז כנראה שאתה יודע הכל. לפחות ככה אתה מרגיש. וממילא, כשאתה פתאום שואל את עצמך שאלות ערכיות, אז אתה בטוח שמה, מי שיודע לפצח את המוח של האדם, הוא לא יודע לענות על כל דבר שקיים במציאות. וממילא, אתה מתייחס לכל מיני שאלות, לכל מיני דברים שעולים על הפרק, וזה שוויון נפש כזה. כן, מה הבעיה? מה הבעיה לעשות שכפול גנטי? מה הבעיה לייצר אנשים? מה הבעיה לייצר משפחות חד הוריות? מה הבעיה לייצר משפחות עם נטיות הפוכות? מה הבעיה? זה מאוד הגיוני. אבל רגע, מי אמר שגם בתחום הזה אתה מבין? זאת אומרת, יש תחומים שהם מחוץ לקופסה של עולם השיקולים שאתה חי אותו בכלל. זה שאתה פיקס במדע, ואתה מכיר את העולם, ואתה יודע לייצר פצצות אטום, ואתה יודע לעשות הכל, אתה לעשות הכל, לא, בצורה שלא תאמן. נכון, פרסמו לפני כמה שנים, שמדינת ישראל, לא בור, אף אחד לא יודע איך, הצליחו להיכנס לצנטריפוגות של האיראנים. אתם יודעים מה זה צנטריפוגות? וזה אמור להסתובב איכשהו, ואיכשהו שינו להם שם את המהירות, שברו להם שם מיליארדים. איך נכנסו פנימה? איך עושים דבר כזה? מאיפה באים לשם בכלל? זה מקום שמור, זה מקום רגיש, זה... איך? וזה לא שאנחנו קוסמים. יש במוח האנושי יכולת לפרוץ המון 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 שכבות, המון דברים, וממילא כשבן אדם רואה שהוא מצליח לנצח המון דברים ויש לו מלא קורות, אז הוא בטוח שהוא כבר מבין הכל. ואז מה שקורה לו, כשהוא מגיע למקומות שאין לו יכולת להבין בהם, כי הוא אטום, הוא לא מכיר את התחומים האלה. לא כל מדען מבין גם בשאלות מוסריות, לא כל מדען מבין בזה, אבל אם הוא בטוח שאם הוא מבין בזה אז הוא מבין הכל, אז ממילא הוא יורה מהבטן, הוא עונה תשובה, אבל הוא מפספס פה מרחב שלם של חיים שאין לו את זה. אותו דבר פה המלך שלנו. המלך שלנו, כשהוא שומע את היהודי, מסביר לו מה זה עם ישראל. הוא דבר ראשון פוסל, אין דבר, לא יכול להיות, מה זה שטויות האלה? על מה אתה מדבר? אתה מעלים ואתה סוגר, כמו כל מה שדיברנו, אחר כך נחזור על זה. אז הוא לא מסוגל לקבל שיש תחום כזה חדש שהוא לא מכיר. הוא מלך, הוא מכיר את החיים, הוא יודע בדיוק איך החיים עובדים, הוא מבין הכל. אין כמעט משהו שאפשר לחדש לו. ופתאום בא איזה מישהו ומדבר איתו שטויות. אז הוא ישר אומר לו, תשמע, עזוב, 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 עזוב. אני הבנתי אותך, עזוב, אני ידעתי מראש כמו שראינו, הבנתי למה מראש לא פניתי אליך, אתה בן אדם עזוי. אין לי מה לדבר איתך. אבל אומר לו פה החבר, תשמע, אתה חייב הקדמה. כי בלי הקדמה זה לא עובד. בלי הקדמה זה לא ילך, זה עבוד. בוא ניקח לזה דוגמה. רק שנסבר את האוזן, נראה עד כמה הדברים הם מדברים לא רק על המלך פה, אלא זה מדבר אפילו עלינו. כל בן אדם, כל אחד וכל אחת שרוצה להיפגש עם התורה, מה שקורה פה למלך בעצם גם יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. כי כשבן אדם, בטח אם הוא גדל דתי, אז מסבירים לו כל מיני דברים. כן, ברור, אני מכיר את זה. טוב, תחון. שמענו את זה בכיתה א', בכיתה ב', בסניף, בבית ספר, זה. עכשיו שומעים את זה גם פה. מכירים כבר. מה כבר יש שיכול לחדש את הדברים? זה הכל אותו דבר. זה מכירים כבר, פחות או יותר מכירים. וממילא בן אדם יוצר, בן אדם שבא בצורה כזאת שהוא כבר מכיר, ורק אם יש דברים גרנדיוזיים, מביאים כל מיני דברים שהוא לא מכיר, דברים ככה פיקנטריים, כל מיני שאלות שהן עומדות על הפרק היום, זה מאוד מאוד מסעיר את כולם, וכולם מתלהבים מזה ומתרגשים מזה. אבל אומר פה רבי יהודה הלוי, לא ככה לומדים תורה. בן אדם שבא ולומד תורה, האינסטינקט שלו זה, עזוב, אני כבר מכיר את זה. וממילא, תחון, כבר הבנתי, עזוב, לא תמיד יש לי כוח לשמוע את זה עוד פעם, כבר קלטתי את זה, נגמר. אומר לו פה רבי יהודה הלוי, תשמע, אתה חייב הקדמות. אתה חייב להיכנס לתוך המקומות שאתה חושב שאתה מכיר, ובוא ביחד נפגיש אותך עם זה שכמה שאתה חושב שאתה מכיר, זה רק נראה לך, זה לא באמת. אתה מכיר המון המון דברים, המון נתונים, אבל לא בטוח שאתה מכיר את המרחב שנמצא מאחורי כל הנתונים האלה. אתה מכיר המון המון דברים בכותרות, בטח, תכף מביא איזו דוגמה, אבל אתה לא באמת נמצא שם, אתה לא באמת חי שם, אתה לא באמת מבין את הגודל של זה, את המשמעות של זה, אתה מכיר את הכותרות של זה. כל אחד יודע שצריך להיות צנוע. מה זה צנוע? צנוע, נו. אבל מה זה אומר צנוע? זה מושג שצריך להסביר אותו. כי אם אתה לא מסביר אותו, אז הציור שלך בראש צנוע זה אחד כזה, צולר כזה, כפוף כזה, כל הזמן הוא לא מתבלט, וכל הזמן לא רואים אותו, וכל הזמן לא שומעים אותו. הגמרא בסוף מסכת סוטה מביאה את רב יוסף. רב יוסף, כתוב שבית שמאי או בית הלל נפטרו, אז הגמרא אומרת, התבטלה הענווה מישראל. אז רב יוסף מרים שם את היד ואומר, מה זאת אומרת? והאי כהנה, יש אותי, מה זאת אומרת? למה אתם אומרים שאין ענבים? מה איתי? שכחת? זה ענבה? כנראה שכן. אז מי שלא לומד ולא נפתח למרחבים של ענבה, אז הוא חי בכל מיני דימויים חיצוניים שהוא כבר מכיר את זה, והוא כבר יודע מה זה, והוא כבר מבין מה זה אומר, הוא מבין כמה זה חשוב לו, הוא מבין כמה זה מדבר אליו בחיים. בסדר, ככה. ובתוך זה ממילא הוא מראש סוגר קשב, ואין לו שום ציפייה להתחדש. להגיד, רגע, בסדר, זה אני כבר מכיר את זה, אבל אולי יש פה משהו שהוא יותר גדול, ויותר אמיתי, ויותר סוחף, ויותר מסעיר, ממה שאני מכיר. אבל ברגע שאתה כבר אומר מראש, אני מכיר את זה, אז העסק נעול. אתה כבר לא, אין לך סיכוי לתת אמון בדברים ולהקשיב להם מחדש, כי זה כבר כאילו תחון. אבל אומר פה רבי יהודה לוי, אנחנו חייבים להבין שאנחנו במצוקה. יש לנו חוסר במרחב של מושגים. אתן איזו דוגמה קטנה. אנחנו נמצאים היום בתרבות שהצדדים החיצוניים מאוד מאוד משחקים בה. אנחנו אחרי חנוכה, אז אנחנו כבר מכירים את זה. מה זה אומר? זה אומר שהנראות שלך זה הדבר כמעט הכי חשוב שיושב בלב של בן אדם רגיל. איך אתה נראה, מה יגידו, כמה אתה אסרטיבי, כמה אתה מרשים, כמה אתה חזק, כמה אתה חכם, כמה אתה מצחיק, כמה אתה חברותי, כל הרשימה הזאת היא בעצם מנסה לתאר איך הנראות שלך כלפי חוץ, איך היא נראית, איך היא טובה, לא טובה, עובר מסך, לא עובר מסך, מגניב, לא מגניב. זה בעצם מה שמעניין בצורה מודעת או לא מודעת את הבן אדם. גם בישיבה, כשבן אדם יגיד בחדר אוכל דבר תורה, אז מעטים האנשים שהם באמת עושים את זה לשם שמיים. כל זה כתוב בנפש החיים. נפש החיים הוא חיים ולושין, הוא לא היה בן אדם קטן. הוא בא ואומר, כל בן אדם הוא ספוג גם בתוך דברים שלא לשמע. וממילא כשאתה אומר דבר תורה, אני לא יודע איך זה הולך פה, אולי גם פה זה הולך ככה, אולי אתם צדיקות מיוחד, לא יודע. אבל בדרך כלל מה שקורה, כשבן אדם צריך לעשות משהו לפני כולם, יש לו כמה שיקולים של מה יגידו ואיך זה יתקבל, ואיך יתרשמו מזה ומה... זה תמיד נמצא איפשהו במקום כזה או אחר. אנחנו נמצאים בתרבות שזה מאוד 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 חזק. עד כדי כך, אולי סיפרתי לכם, מישהו אחד החבר'ה סיפר לי פעם, שבמרכז הארץ אי שם, יש בית כנסת, שלפני שמעלים אותך לתורה, אז במקום שיגידו לך, יעמוד פלוני בן אלמוני, אז לפני השם שלך יש את הדבר הכי חשוב. מה הדבר הכי חשוב? מה המקצוע שלך? יעמוד העורך דין פלוני בן. זה יותר חשוב איך קוראים לך. כמו שיש רב, אז יש עורך דין. יעמוד העורך דין, יעמוד הרואה חשבון. לא יודע, באדם שהוא סתם איזה מישהו בחור צדיק וחמוד, שהוא לא עורך דין, לא רואה חשבון, כנראה שהוא לא מתפלל שם. פדיחה. מה יגידו עליי? אבל ככה זה עובד. זה תרבות שמה שנמצא לנו מאחורי הקלעים, נרצה או לא נרצה, זה איך אני נראה. גם בעולם החרדי, שכאילו זה לא מעניין אותה, תסתכלו על הפרסומות של החבר'ה שמפרסמים מגבעות בישיבה, זה עובד בדיוק אותו דבר. לא מצלמים שם רב חיים קניאבסקי שהוא קנה איזה מגבעת חדשה. מצלמים שם זה בחור שעומד בזווית כזאת, והוא מגניב כזה, והכובע עם טיפה כיפוף לפה וזה לשם. נכון, הנראות זה דבר שמאוד מאוד תופס מקום. אם תיקח בן אדם, עכשיו לא כולם שקועים שם לגמרי, אבל בן אדם ששקוע שם מאוד, אחת המחלות הגדולות היום, זה שבן אדם בטוח שככל שהוא יראה יותר מרשים, אז אם אלה הוא חושב שהוא גם ירגיש יותר טוב. למה הוא לא מרגיש מספיק טוב? למה לא כולם עפים עליו? כי כנראה הוא לא מספיק מראה את עצמו כמו שהוא יכול להראות את עצמו. אז הוא מנסה להיות יותר מגניב, והוא קונה נעליים עם מותגים כאלה, ובגדים עם מותגים אחרים. והוא מנסה להצחיק ומנסה ומנסה ומנסה, והוא כל הזמן מרגיש מתוסכל. והוא בטוח שהתסכול שלו מגיע, למה? בגלל שהוא לא מספיק בנראות. אז הוא מנסה עוד יותר ועוד יותר, וזה יכול להגיע למצבים קשים. נכון, זה יכול להגיע לאנורקסיה, זה יכול להגיע לכל מיני דברים כאלה ואחרים, זה מצוי. בן אדם כזה, אם אני אבוא ואני אסביר לו, תשמע, אתה טועה בכתובת. הסיבה שאתה מחפש את הנראות שלך, זה בגלל שיש בתוכך נשמה שרוצה משמעות. אתה מחפש להרגיש משמעות בחיים. מה זה משמעות? משמעות זה הנשמה שלך. לא ה-New Balance שלך, ולא הזיפ שלך, ולא, אני לא, לא מכיר מותגים, מכילה. אז לא זה, לא זה מה שעשה אותך מאושר. מה שעשה אותך מאושר זה העולם הפנימי שלך. אדם כזה שישמע את זה, תלוי כמה הוא מחור, ותלוי כמה כואב לו. אבל יש מצב שרוב האנשים שאתה תסביר להם את זה, יסתכלו עליך בצורה מרחמת, איזה בן אדם פרימיטיבי אתה. אתה באמת חושב שמה שיעשה אותי שמח, זה כמה אני אהיה בן אדם פנימי, כמה יש לי נשמה, משמעות, רוח, אתה אפיפון, מאיפה הגעת? זה לא רץ, ואני לא אתקבל לעבודות ככה, ואני לא ימרשים ככה, ואני לא אקבל קידום ככה, ולא יעריכו אותי ככה. אני אבוא לבית כנסת ואני אגיד שהתחלתי, אני יודע מה, להיות בן אדם אמיתי, להיות בן אדם מוסרי, מה זה עובר מסך? מישהו מעריך את זה בכלל? אף אחד לא מעריך את זה, זה תחום מת. זה תחום שאין מה להתייחס אליו בכלל. זה סתם, זה משהו מת. אין לי מה לעשות עם זה בכלל. למרות שמצד האמת, כולנו מבינים, אני מקווה, שזה התרופה של הבן אדם. אם הוא רק יבין שכל הנראות הזאת, כל ההחצנה הזאת, זה מה שהורס אותו. הוא באיזה בולמוס כזה שהוא חייב כל הזמן עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר לחצין את עצמו, כי ככה הוא יהיה שווה. אם הוא לא יהיה כזה, אז מה הוא שווה? אז רק דוגמה אחת, יש עוד מיליון דוגמות. זה יכול להיות בלבושים, זה יכול להיות בעוד מיליון דברים אחרים. טוב, שאני עכשיו דוגמות, יש המון דוגמות לזה. בהמון תחומים בחיים, כמעט בכל תחום. השאלה מה מוביל אותך? מוביל אותך מה יגידו? או שמוביל אותך מה האמת הפנימית שקיימת בך? אבל זה בכלל משחק? זה בכלל שיקול רלוונטי? מישהו יותר מדי שקוע בצדדים החיצוניים, זה לא משחק אצלו בכלל, לא מדבר איתו. לכן, אומר פה רבי יהודה הלוי, אנחנו לפני שאנחנו נכנסים לתוך הקודש, לתוך הבית מדרש, לתוך התורה, ומנסים לקחת את המלך ולעזור לו להבין מה זה עם ישראל, ולחבר אותו לתוך הקודש, אנחנו חייבים להיפתח. להיפתח זה לא קל. להיפתח זה אומר שאתה הולך לשמוע דברים שאתה חושב שאתה מבין, וזה נראה לך כבר תחון, אבל אתה בא, איך כתוב בפרקי אבות, תורה נקנית בהטיית אוזן. מה זה הטיית אוזן? אתה בא לקנות את התורה, תקשיב, תקשיב. יש פה דברים, אל תחשוב שאתה מבין הכל, ואתה כבר יודע את הכל, והכל כבר סגור, והכל כבר ברור, ואתה כבר, זה כבר אצלך. יש פה דברים שאתה עוד לא מבין, נראה לך שאתה מבין אותם, אתה לא מבין אותם. ורק אם אתה תתת את האוזן שלך ותתמסר ותבוא מתוך ציפייה ומתוך אמון שאתה צריך הקדמות, צריך להרחיב את עולם המושגים שלך. אתה לא באמת מבין מה זה פנימי, אתה לא באמת מבין מה זה עולם פנימי, אתה לא באמת מבין מה זה נשמה, אתה לא מבין, באמת מבין מה זה ערכים פנימיים. זה תחון, כולם מדברים על זה, אבל מה זה באמת אומר? לאיזה מרחבים זה שייך? איך זה יכול לקחת בן אדם שהוא מוחצן, ולהפוך אותו מבן אדם שכל הזמן מחפש הצדקה לקיום שלו לבן אדם מאושר, בן אדם מלא חיים, מלא אמביציה, שהוא אוהב את החיים, והוא שמח, והוא לא מחפש כל הזמן מה אומרים ומה יגידו, והוא לא כל הזמן מסתכל אחורה. איך יוצרים בן אדם כזה? אז כנראה אם אתה לא יודע, אז כנראה שלא הבנת את כל המושגים שאתה חושב שאתה מבין, כנראה שאתה לא מבין. והתורה היא כזאת שיש בה אין סוף עומק, אין סוף מרחבים, ובן אדם, כל בן אדם שבא לתורה ומנסה להבין אותה, זה לא אוסף של נתונים, יש לי כמה שאלות, בוא תסביר לי כמה תשובות ואני אלך הביתה ואני מסודר לחיים, אני יכול לעשות כבר מה שאני רוצה. תורה זה מרחב חיים, שרק מי שבא ומבין שצריך הקדמות, צריך להיפתח לתורה, למרחבים שלה, לגודל שלה, לעומק שלה, זה לא רק שנה אחת במדרשה, כל החיים, החיים זה דבר גדול, ענק. במיוחד במדע אנחנו כבר מבינים שלא הכל אנחנו מבינים, אבל במרחבים של קודש, של טהרה, של אמת, של יושר, של חיבור לעצמי, כולם מדברים על זה. אבל מה זה באמת, באמת, באמת אומר שאני יכול להיות מחובר לעצמי ובאמת להיות בן אדם שמח? וכל דבר שאני עושה, זה מאוד רחוק מהמצוי. ממילא, למה זה ככה? כי כנראה חסר לנו מרחב. אם נבין את המרחב, אז לאט, 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 אם ניקח את הבן אדם המוחצן הזה, ונצליח להסביר לו, אם נסביר לו סתם, אז הוא יגיד, שמע, אתם אנשים עזבים, עזבו אתכם. אבל אם נצליח לחדור אותו איכשהו, ולהראות לו, תקשיב, גם בך, אם תסתכל טוב במראה, אתה תראה שגם בך יש איזה משהו פנימי. אם הוא רק יזהה את זה בקטן, בנקודה אחת, אז הוא פתאום יראה שכל מה שאנחנו מסבירים לו זה לא עזיות, זה לא דברים עזויים, עמוקים כאלה, מעופפים כאלה. זה משהו שמדבר עליו. אבל כדי שהוא יבין שהמרחב הזה זה לא איזה אפיפון, זה לא איזה נשמת האומה שמדברת על כנסת ישראל, שזה, אתה רק שומע את זה, אתה כבר נרדם. כדי שתבין שזה מדבר עליך, אתה חייב הקדמות. חייבים להיכנס למרחב שאתה תהיה חלק מהמרחב. ואז לאט 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 הבן אדם יכול ללכת ולהיפגש עם המושגים. ולהפוך את המושגים ממושגים שמדברים בצורה הגיונית על משהו שנראה לך מחוץ לגבולות גזרה. לאט לאט אתה מרחיב את הגבולות גזרה, כי אתה רואה שאתה צמא למרחבים אחרים שזה נראה לך מחוץ לגזרה. אבל מה לעשות? אתה צמא לזה, אתה מחפש את זה, זה מדבר גם איתך. אז דבר שמדבר ללב שלך זה כבר לא דבר הזוי, זה חלק מהחיים שלך. אז לכן בלי חשיפה למרחב, בלי להקדים הקדמות, זה לא יצמח, זה לא יתגלה, זה יישאר עמום כזה וערך כזה. אז לכן פה רבי יהודה הלוי מצליח, כמו שראינו פה, לקחת את המלך, להגיד לו איזה משהו שהמלך ידחה ויגיד לו, תשמע, זה מחוץ לגבולות גזרה. אבל אחרי שהוא מעצבן את המלך, הוא זורק למלך איזה עצם שתדליק אותו. המלך יגיד, זה אני מחפש, זה אני מבין. ודרך זה שנוצר איזה צימון אצל המלך, אז עכשיו לאט לאט יש לאדם צימון, שדרך הצימון הזה הוא, יש לו מספיק מוטיבציה ללכת ולהיכנס למרחבים חדשים. בזכות המרחבים האלה, שהבן אדם מרגיש ומבין שהוא צריך אותה, והוא גם רואה שהם מדברים איתו, אז לאט לאט המושגים העמומים מתחילים להיות מובנים. ככה זה עובד פה. אז בעצם יוצא שספר הכוזרי, יש פה שיטת עבודה חדשה, לא מוכרת. בדרך כלל אנחנו אנשים מערבים, לפחות אני, אנחנו, כשמישהו מנסה להסביר לי משהו, אני מחפש את ההיגיון, את הרציונל, ולראות שזה נשמע לי, לא נשמע לי, תודה, זהו. ככה זה עובד בדרך כלל. וחשבנו שספר הכוזרי, אם הגר"א כותב שזה עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו, אז כנראה שזה ספר שיש לו מלא הוכחות ומלא דברים הגיוניים ש... בוא תסביר לי ואני הולך עם זה. אנחנו רואים שיש פה שיטת, יש פה מתודה אחרת. זה עובד אחרת, זה לא עובד ככה. זה עובד בצורה שונה. איך זה עובד? זה עובד בצורה שהוא עוזר לך להיפגש עם צדדים עמוקים שקיימים בך. ועד היום אתה בכלל לא יודע שהם קיימים. אבל הוא עוזר לך לחשוף כל מיני אמיתות, כל מיני חלומות, מי שהייתה עד היום מכירה. כל מיני חלומות שסוערים בתוך הנפש שלך, אתה אפילו לא שם לב. אבל זה קיים, זה חי, זה עוצמתי, זה מזיז את כל התרבויות, זה מזיז את כל העולם, כל העולם סוער, ואף אחד לא שם לב שזה בגלל זה. אז רבי יהודה הלוי לוקח את הבן אדם, הוא לא מוכיח בשכל כלום, הוא פשוט חושף לך בתוך הלב כל מיני אמיתות שהן הכי רלוונטיות והכי סוערות שקיימות בתוך החיים שלך. וככל שנגביר את הווליום של זה, אז ממילא אתה מכיר בזה שיש אלוקים, אתה מכיר בזה שאתה מחפש משמעות, ואתה תכיר בזה שצריך מצוות, ואתה תכיר בזה שאתה רוצה מצוות, ואתה תכיר בזה שיש עם ויש ארץ ויש בית מקדש וקורבנות. אתה לאט 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 תראה שכל המושגים האלה זה לא תיאוריות, זה מושגים שיושבים בתוך הלב שלך, זה חי אצלך, רק זה מת. ודרך הכוזרי, הרצון קורא לזה, זה לקחת בן אדם שנמצא בחוץ ולקרב אותו פנימה. לקחת בן אדם שנמצא בחוץ ולקרב אותו פנימה. לא להוכיח כלום. בלי הוכחות, לא צריך הוכחות. הוכחות זה לא הקטע, של הכוזרי לפחות. הכוזרי לוקח בן אדם שהצדדים העצמיים שלו מתים, יותר נכון, רדומים, והוא מצליח לשקם אותם. הוא מצליח לעורר בך את המודעות לזה שאלוקים, תורה, עם ישראל, מצוות, זה שלך, זה קיים בך, אתה רוצה את זה. איפה אני רוצה את זה? אני לא קשור לזה בכלל. זה הזוי. זה לא רלוונטי, בסדר, אז בוא נקדים לך הקדמות, ולאט לאט אני אעיר לך את נצח ישראל בתוך הלב שלך. זו שיטה מיוחדת. זו שיטה שהרב צודה אמר שלא במקרה רב יהודה לוי נשלח לדורות שלנו. אתם יודעים, הגרא, אני לא זוכר אם דיברתי על זה בהקדמה או לא, אבל לא כולם היו, אז לא משנה, גם אם כן, נעשה חזרה. הגרא כותב פה, בהקדמה לספר, משפט מפורסם. הוא כותב שבמקום ללמוד את שער האיחוד בחובת הלבבות, חובת הלבבות זה ספר שכולם לומדים. גם החרדים, כל הישיבות, כולם לומדים חובת הלבבות. לומדות חובת הלבבות? אז ספר יסוד. אז במקום ללמוד את שער האיחוד בחובת הלבבות, ששם יש הוכחות רציונליות על המציאות של האלוה ועל המציאות של אותה, כל מיני דברים הגיוניים כאלה, אז במקום ללמוד את זה, אומר הגר"א, צריך ללמוד לפני זה, צריך ללמוד את זה, אבל לפני זה צריך ללמוד כוזרי, שהוא קדוש וטהור, שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. העיקר של התורה יושב בספר הזה. למה? אומר הרב צודה, אם הגר"א אמר את זה, הוא בעצם טוען טענה עמוקה מאוד. בדורות שלנו, בן אדם שרוצה לחזק את היהדות שלו, זה כנראה פחות ילך דרך הרציונל. זה פחות יצליח לפרוח דרך זה שתחבר את השכל שלי. דרך זה שתלמד חובת הלבבות, שער האיחוד, שזה משהו מאוד מאוד הגיוני, זה פחות יגביר את היהדות אצל הבן אדם. למה? כי בדור של תחייה, אנחנו חיים בדור שאנחנו רוצים חיים. שכל זה לא דבר חי. זה יכול להוביל לחיים, זה יכול לתכנן את החיים, זה יכול לעזור לחיים. אז שכל זה לא דבר חי. כשאתה מוכיח למישהו בשכל, טוב, בסדר, אז הוכחת. מה אני אעשה? הוכחת בשכל. אבל מי אמר שיש לי כוח להיות חלק מההוכחות שלך? דיברנו על זה הרבה בפילוסוף. לא כל בן אדם שמבין שאסור לעשן, הוא גם לא מעשן. למה? אחרי זה הגיוני לא לעשן. כי בא לו לעשן. כלומר, החיים והשכל הם לא תמיד חברים טובים. ובדור של גאולה, שהעוצמה של החיים היא מאוד מאוד חזקה, גם אם תוכיח עד מחר לבן אדם שיש אלוקים, וזה יהיה לו מאוד מאוד הגיוני, מקסימום שזה יכול לעשות זה לסדר לך קצת השכל. במקרים חמורים יותר, הבן אדם יגיד לך, איזה בסה. השכל אומר שיש אלוקים, אבל הלב לא קשור לזה, לא רלוונטי. אומר הגר"א, בדורות שלנו, כדי להעצים את היהדות שקיימת בנו, אנחנו צריכים ללמוד כוזרי. כי מה כוזרי עושה? הוא לא מוכיח בשכל שום דבר. הוא עוזר לך, בוא תסתכל במראה על עצמך, בוא נפגיש אותך עם תכנים, תחשוב, תקשיב. תקשיב מה זה אומר, תקשיב איפה זה יושב אצלך, ואתה תראה שהעולם הפנימי שלך יחזור לחיות. ואתה תרצה להיות חלק מהיהדות. ועכשיו חלק הבא, חלק ב', עכשיו תלמד מורה נבוכים, ותלמד שער האיחוד, ותלמד את כל הדברים השכליים, בסדר, תבין גם בשכל איך זה עובד. אבל זה לא מתחיל מהשכל, החיבור צריך להתחיל מבפנים. צריך להתחיל ממני, מאיפה שאני נמצא. עכשיו, אם בן אדם יחפש בתוך עצמו, יכול לחפש עד מחר, הוא לא ימצא כלום. יש ספר שעוזר לך להיפגש עם האמיתות הכי אלמנטריות שבן אדם צריך לפגוש בתוך עצמו. אז לכן, כל המתודה הזאת של הקדמות, זה מתודה עמוקה מאוד. זה נשמע איזה הקדמות, לטחון פה עוד פעם וזה. זה להפגיש אותך מחדש עם מרחב שיחיה בתוך הלב שלך את נצח ישראל. אז זה דבר גדול מאוד. אחרי כל ההקדמות האלה, בואו ננסה לראות קצת את הפסקה יוטט. פה מיוטט עד, אני יודע, קפה לפחות. יש פה את משל מלך הודו. שמעתם על זה פעם? זה כבר לא בבגרות. יותר טוב. אבל, כן. נכון. אז רואים פה שהנקודת מוצא פה לספר זה חלום מאוד מאוד עוצמתי שיש למלך. מפה זה מתחיל. אז החלום הזה שהמלך חולם, הוא אמנם לא יהודי, אבל אנחנו, רבי יהודה הלוי זיהה, או מי שזה היה 400 שנה לפני, זיהה שיש פה, יש פה מישהו שהוא הולך להיות גר. יש לו איזה צימאון שלא מרגיע אותו. הוא מנסה לחפש, כמו שראינו בהקדמה, הוא מקריב קורבנות ומנסה מפה ומנסה משם, והוא מלך, הוא באדם חזק, ובכל זאת משהו מאוד מאוד גדול חסר לו. וכנראה שרבי יהודה הלוי הוא מצליח לקחת בן אדם כל כך רחוק, גוי, הוא מצליח לקרב אותו. אז אם הוא צריך לקרב גוי, יהודים הוא גם יכול. אז לכן נראה לי שכל הסיפור פה לא מדבר על איזה דטלש, כי לא היה פעם דטלשי, אלא הוא מדבר על מישהו רחוק, רחוק, הכי רחוק שיש, גוי. ואפילו אותו המלך פה דרך הספר מצליח לעורר לו את הלב. כמו שכתוב בהקדמה, המלך כל כך התעורר שהוא יחזיר איתו, נכון, איך כתוב שם? חזרו איתו הוא ו... בסוף דבר התייעד הוא עם עם רב מן הכוזרים איתו. זאת אומרת, זה כל כך תפס אותו, כל כך הרשים אותו, הוא כל כך העביר את זה הלאה, שהוא לקח איתו המון המון אנשים מהעם שלו. איך זה קרה? יש דבר כזה שקוראים לו גרי. יש דבר כזה. בסדר? אז בואו ננסה ככה בחמש דקות לקרוא לפחות את הפסקה הראשונה. יש פה משל. במשלים, תמיד צריך לראות מה במשל קשור לנמשל, מה לא. ולראות מה הנקודה שהרב יהודה הלוי פה מנסה בהקדמה הזאת של המשל להסביר למלך. אז בואו ננסה לראות את הדברים. אילו אמרו לך, כי מלך הודו, הודו באותה תקופה זה לא כמו היום. זה משהו לא ידוע. אילו אמרו לך, כי מלך הודו, איש חסד הוא, ועליך להריצו ולהגדיל שמו ולספר מעשי חסדו. מספרים לך, מביא לך מלך הודו, בו יש פה ספר שלם, תראה איזה מעשים מדהימים המלך הזה עושה. וכל זה רק לפי שמועה שהגיעה אליך על דבר צדקת אנשי ארצו ומידותיהם הטובות ומסעם ומתנם באמונה. האם היית רואה צורך לנפשך לעשות כן? כלומר, אני קצת צובע את זה בצבעים כדי, אני לא בטוח שהוא לא התכוון לזה, אבל... שנבין מה הוא מנסה להגיד פה. רבי יהודה לוי בא ואומר, הרי כל עם, כל בן אדם בעולם, בסופו של דבר הוא חי באיזה ארץ, חי באיזה שלטון מסוים, שלטון כזה, שלטון אחר. נכון, יש המון המון סוגים של דמוקרטיות באירופה. לא כל דמוקרטיה זה כמו האקטיביזם השיפוטי שיש פה במדינה שלנו. בשום מקום כמעט אין כמו פה. יש הרבה סוגים של שלטון. כל שלטון יש לו יתרונות, יש לו חסרונות. למה? כי תמיד יש איזו שאלה שעומדת מאחורי הקלעים, מה מערכת היחסים שבין הפרט לכלל? זאת אומרת, כדי שתהיה מדינה, אתה חייב לתת מעצמך. כי אחרת מאיפה יהיה כסף לשוטרים, לחשמל, להמון המון דברים. אז זה ברור שכל מדינה יש שם קצת מיסים, או הרבה, ויש שם איזו התנהלות מסוימת, זה ברור. עכשיו, איך עושים את זה בדיוק? האם זה קומוניזם? האם זה כמו ברוסיה? או שזה כמו בארצות הברית? או שזה באירופה? כמו שפה? בסדר, יש כל מיני שיטות. אין שיטה שהיא מוצלחת וזה מושלם. למה? כי אם הייתה שיטה מוצלחת והיא מושלמת, אז כולם היו עושים את זה. אנשים לא טיפשים, והמלכים לא טיפשים. כנראה שכל שיטה יש לה את היתרונות שלה ויש לה את החסרונות שלה. וגם אם יש מקום שהוא מאוד מאוד כלכלי והוא מאוד מאוד מצליח כלכלית, אנחנו לא כל כך מהר היינו הולכים לגור שם, נכון? סין זה אחד המקומות הכי עשירים בעולם. החוב של ארצות הברית לסין זה מספר שבמתמטיקה אין שם למספר הזה. זה עם כל כך הרבה אפסים, אין לזה שם. זה טריליארד של טריליארד של לא יודע כמה, זה החוב של ארצות הברית לסין. הם מאוד מאוד עשירים, אבל אף אחד לא הולך לגור שם. מסיבות אחרות, שמי רוצה לחיות בארץ כזאת משוגעת וקומוניסטית ואיזה משטר אלים ומטורף יש שם. אז זה ברור שכל שלטון בסופו של דבר יש לו, הוא מוצא איזה איזון בין מה האזרח מקבל לבין מה הוא לוקח מהאזרח, ויש בזה הרבה שיטות והרבה כיוונים. אבל אומר לו פה רבי יהודה הלוי, אם היו אומרים לך, תשמע, יש מלך מושלם, העם שלו כולם צדיקים, הכל שם כל כך נחמד שאף אחד לא גונב. ואם אף אחד לא גונב, סימן שלאף אחד לא חסר. אף אחד לא מרגיש שגנבו לו, לקחו לו, דרסו אותו, בירוקרטיות. הכל זורם שם חבל על הזמן, פיקס. אין שם אף אחד שמתלונן על שוטרים, אין אף אחד שם שמתלונן על זה הוא צריך לשלם יותר מדי מיסים, על זה שמערכת הבריאות אין יותר מדי מיטות בבית חולים. אין תלונות על כלום, מושלם. כולם מבסוטים שם. האם, זה בעצם מה שהוא אומר לו, אם יספרו לך שיש מלך כזה, מושלם, ואתה רואה את העם שלו, הוא לא רואה, מספרים לך שהעם שלו פשוט לא יאומן, הכל פיקס. אתה הולך אחרי המלך הזה או לא? שאלה טובה. כי יש פה מלך שלפחות אצל העם שלו זה עובד אחד לאחד, חבל על הזמן. הולך איתו או לא הולך איתו? אומר לו רבי יהודה הלוי פה בקף, מדוע הרי צורך כזה לנפשי? מה פתאום שאני אלך איתו? כי הייתי מטיל ספק בדבר, אולי צדקת אנשי הודו מצד עצמם היא, אף ייתכן כי אין להם מלך כלל, ואולי באמת מצד מלכם הוא, וקיצור, פעם בה ניכנס זה יותר לעומק, מה אני לא יודע מי זה האנשים האלה, אולי זה אנשים שהם מאוד מאוד פרימיטיביים, אולי זה אנשים שבסדר, אין שם תאונות דרכים, כי הם נוסעים על 20 בכביש, יש להם מכוניות כאלה שאף אחד לא נכנס באף אחד, כי הכל מאוד פרימיטיבי ומאוד עתיק. מה אני יודע? אני לא מכיר. מה, אני עכשיו אמכור את החיים שלי בשביל מישהו? בסדר, יש כמה דברים שמצליחים. אני לא מכיר את העם, אני לא מכיר את הנתונים, אני לא מכיר איך זה עובד, אני לא מכיר אם זה מתאים לי גם. זאת אומרת, יש פה איזה שלטון שהוא מאוד מאוד נחמד. מי אמר שזה מתאים לי? לא הייתי הולך אחרי זה. אבל תכף נראה שהמשל ילך ויתעדק, ורבי יהודה הלוי ייצר פה איזה מלך שאתה לא יכול להישאר אדיש כלפיו. שאלה גם מה המסר שהוא מנסה להגיד לנו פה, טוב, זה בעזרת השם, שבוע הבא.